הגמרא אומרת על הפסוק, זה היה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, אמר השם. הוא היה אומר חמישה דברים בינם 12 חודש. חמישה דברים בעולם היו 12 חודש. ומה הם? דור המבול, הזמן שהמבול היה על הארץ, היה 12 חודשים. כמו שמוזכר בתורה. בחודש חשוון, י"ז בחשוון התחיל המבול, היה המבול על הארץ 40 יום, אחר כך 150 יום נוספים המים היו עומדים, אחר כך עד שהמים הלכו הלוך וחסור ונבלעו באדמה, לקח עוד כמה חודשים, בקיצור, מתחילה. ועד סוף היה בדיוק 12 חודש. כבר המשיכה ואומרת שגם מצרים, המצרים, ברגע שהשם התחיל איתם את המכה הראשונה עד המכה האחרונה, קיבלו 10 מכות. המכה הראשונה הייתה דם, הצפרדיה, הגרקינים, ערוב. בערך כממוצע כל מכה היה חודש, באמצע היה התראות, והיה הפסקה באמצע, והייתה רווחה, ועוד פעם התחיל איתם 12 חודשים. זאת אומרת, זה התחיל בניסן הראשון, סיים בניסן השני. זה הרי שני דברים ראינו שדינם היה 12 חודש. גוג ומגוג, שעתיד להיות לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא עשה איתו משפט 12 חודשים. מה שכתוב שם בנביא, 7 שנים, זה לא 7 שנים תימשך המלחמה. לא. מלחמה לא כתוב כמה זמן היא תימשך. חודש תימשך יום או יומיים, אולי שעה או שעתיים. אבל המשפט והדין, הנקמה שעשה הקדוש ברוך הוא בגוג ומגוג, יימשך העונש שלהם 12 חודשים. גוג ומגוג זה לא אומה אחת, זה כל 70 אומות. בקיצור, כל מי שירצה לקום על ירושלים ועל ארץ ישראל, יגיד לו הקדוש ברוך הוא על הנושא. אז תבוא ושם יהיה לו קבר, כמו שכתוב, יהיה קבר לגוג, איפה בירושלים. הרי זה כתוב ששבע שנים ייקח לקבור את ההרוגים של גוג. יהיו מיליונים, מיליונים, עשרות מיליון, שאנחנו נצטרך לקבור אותם, יהיו שם כמו שכתוב בנביא זכריה, מה שיהיה איתם. אבל המשפט שלהם, הנקמות שיעשה בהם הקדוש ברוך הוא, יימשכו במשך 12 חודשים. איוב, כמו שכתוב בספר איוב, כל הפרק הראשון של איוב מתאר את הצרות שעברו עליו. כל הפרקים הבאים עד הפרק האחרון, ולא עד בכלל. עכשיו כל הפרקים בהמשך מדברים בעניין איוב הרשעים שבאו וכתרגו עליו, השטן שכתרג עליו. אז כתוב על איוב שהדין שלו גם כן נמשך הצער שלו רק 12 חודשים ביותר. היה באותו שבוע שמתו הבנים שלו וסערה באה, רוח סערה, וקרה מה שקרה עם הצאן, ואחר כך עם הסוסים ועם הגמלים וכל הרכוש, וכל גופו התמלא שחין. כל הצער הזה נמשך 12 חודש, אחרי 12 חודש כתוב והשם היטיב את אחרית איוב לראשיתו, והיה לו כל מה שהיה לו לא כפול. הוא חי עוד 140 שנה אחרי הנחמה, יש בו עד לו 140 שנים של שכר. אבל הצער שלו היה 12 חודשים בלבד. משפט רשעים בפיינם 12 חודש. זאת אומרת שאדם מת, אם חס ושלום עשה עבירות, אז 12 חודש דנים אותו ולא יותר. כאן כבר גם במסכת ראש השנה אומרת, שזה הטעם שאומרים קדיש על נפטר, אחת עד 12 חודשים. אחרי 12 חודשים לא מתחשבים בשנה מעוברת או לא שנה מעוברת, זה לא תאריך לועזי, צריך להיות תאריך עברי. לכן צריך תמיד להקפיד מאוד מאוד לזכור את התאריך העברי שהאדם נפטר. לא מתי שהוא נקבר, אלא מתי שהוא נפטר, כי הולכים לפי יום הפטירה. הרבה פעמים קורה שהאדם נפטר ביום, לפנות הערב, דלוויה עשו בלילה, או דלוויה עשו למחרת. זה יום אחר. צריך לבי 7:30 עושים יום הקבורה. אבל 12 חודש בשנה, לכל השנים הבאות, תמיד זוכרים את יום הפטירה עצמו, הוא היום שקובע. אבל אומר הרבן, מה כתוב בפסוק? והיה מדי חודש בחודשו, ומדי שבת בשבתו. מה זה חודש בחודשו? מניסן לניסן, מתשרי לתשרי. למשל, השנה הזאת, הייתה לנו שנה מעוברת, לא הנוכחית, רק שעברה. אנשים שנפטרו להם קרובי משפחה בשנתי חורף שעבר, ועבר בינתיים שני אדרים, אז זה לא הולכים לפי אדר שבט, לא זה, ולהם סופרים 12 חודשים. זאת אומרת, מי שנפטר בשבט שנה שעברה, בטבת השנה ימנעו לו 12 חודש, הוא לא צריך לחכות לשבט. בטבת מולאים לו 12 חודשים, ואז הוא מסיים את דיני האבל, אמירת הקדיש, וכל שאר הדברים אחרי 12 חודשים. בשבט הוא יעשה הזכרה כמו כל השנים, אותו יום בשבט שאביו נפטר, והוא עדין באדר, לא משנה אם זה אדר ראשון או אדר שני, הוא סופר תמיד 12 חודשים. למה כתוב בתורה? בנביא למעשה, הפסוק אומר, והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו יבוא כל בשר. מי זה הכל הבשר? זה הנפטר. אחרי שהוא מת, אז הנשמה שלו באה לגן עדן, ומבקרת אצל הקדוש ברוך הוא. מה קורה 12 חודש? אומר רבי אברהם, אז אולי דבר מאוד מעניין, הוא אומר כך. הוא אומר, דע, שהאדם בשעת פטירתו מסתלקת ממנו הנשמה, והיא מתחלקת לשלושה חלקים. בנשמה ידוע, יש נפש, יש רוח ויש נשמה. זה דבר מאוד קל להבין, זה לא מסובך בכלל. הנפש זה הטבעים הנטיות הטבעיות שיש לו לאדם. אחד אוהב אוכל כזה, אחד אוהב אוכל כזה, אחד אוהב חם, אחד אוהב קר, כהן, בגדים, ביגוד, אפילו סוגי לימוד, שהוא טבעים, נטיות. זה נטיות טבעיות שיש לאדם, מפני שזה הנפש שלו. אחר כך יש, היא הכי קרובה אל הגוף, זו הנפש. אחר כך יש את הרוח, שהיא פחות קרובה אל הגוף. היא באמצע. כך יש את הנשמה שהיא בכלל אינה קשר עם ענייני הגוף. היא כמו איזה צדיק, איזה רב, איזה אחד שאין לו עניינים עם אוכל, שתייה, וכל הדברים האלה, זה לא מעניין אותה. אם מעניין אותה תורה ומצוות, לעשות את רצון הבורא, שמח את השם יתברך, איזה דברים מסמחים את הקדוש ברוך הוא ואיזה לא. הנפש, אולי מעניין אותה קצת לעשות את רצון הבורא, אבל יותר יש לה אינטרס שהגוף ינוח, שהגוף יאכל, שהגוף ישתה. ביום הכיפורים מה כתוב? ועיניתם את נפשותיכם. לא כתוב ועיניתם את נשמותיכם. לא. הנשמה נהנית שאדם צם. היא מבסוטה, אין אוכל, אין כלום, יש רק תורה, רק תפילה. אבל הנפש היא מצטערת, כי היא מתאווה לכל מיני דברים גשמיים. היא מרגישה צמא, מרגישה רעב, מרגישה קר, מרגישה חם, מרגישה את כל הדברים. הנשמה אין לה שום דבר. שום קשר עם זה. עכשיו, כשאדם נפטר, אז החלקים האלה יש נפש, יש רוח, יש נשמה. לא כולם הולכים באותו מקום, וכולם באותה מדרגה, לכל אחד יש את העולם שלו. הנשמה עולה למעלה, 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 כמו שאמר דוד, אביגיל אומרת לדוד, והייתה נפש אדוני צרורה מצרור החיים את אדוני אלוהיך. הנשמה עולה לישיבה של מעלה עם הצדיקים, היא יושבת שם, היא לא יודעת מה שיש עם העולם, ולא מעניין אותה מהעולם, אחרי שהאדם נפטר. ואז היא יושבת שם בגן עדן, נושב עם מעלת הקדושים והטהורים, יושבת עם אברהם אבינו, ועם הנביאים, ועם הצדיקים, והתנאים, והאמוראים, שיש בכל דור ודור, ושם היא נהנית. וכמובן יש לה מדרגות, היא נהנשת, היא, מה זה העונש אצלה? זה שמונעים ממנה להיכנס לאיזה מקום, אומרים לא, זה לא בשבילך, אתה לא עשית מספיק מצוות. אז את תכנסי לפה, ואת תכנסי לשם, ואת כך, ואת כך, ואת כך, וכולי. וזה הסדר איתה. עכשיו, זה הנשמה. עכשיו, הרוח והנפש, שהם יותר למטה, הרוח זה כוח הדיבור של האדם, והנפש זה הצבעים שיש לגוף, הם נמצאים בגן עדן בעולם הזה. פה. בכדור הארץ יש מקום ששמו גן עדן, כמו שאנחנו קוראים בפרשת בראשית. והייתה השם אלוקים גן לעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר ברא. ומה יש שם? עצים, בכדור הארץ, כל עץ נחמד ויצמח השם אלוקים, בגן עדן כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן. אז בגן יש יש בגן עדן דברים יפים, יש נערות, יש יהלומים ואבנים טובות, וכל מיני תענוגים, כל סוג תענוג שאתה יכול להעלות על הדעת, יש בגן עדן התחתון. ושם הן נהנות מהנפשות והרוחות. אבל זה יקרה כמו גן ילדים. גן עדן, לא, התחתון, לעומת הגן עדן העליון, ששם יש להם באמת שם תענוגים ואורות ודברים יפים, והם נהנים מסביב השכינה. זה מין תענוג נפלא מאוד, שעין לא ראתה אלוהים זולתה. זה פשוט. עד כאן זה פשוט. עכשיו, יש תהליכים של זמן. הנשמה, שבעה ימים ראשונים, היא לא יכולה להיכנס לגן עדן. היא הולכת לפעמים. הגמרא כך אומרת, עולה ויורדת, יורדת ועולה. שבעה ימים הזוהר אומר, הנשמה הולכת מהקבר לבית. לכן מסכן מת שלא יושבים עליו שבעה. יש כאלה שהם לא מאמינים, אשר ישמור וציב אותנו מהם. ציפה את גופתו למדע, עונה להימנע מביקורי תנחומים. למה? אבא של האמת, הם מבסוטים, הולכים לטייל בנפולי, באמסטרדם, בלונדון, בג'הנם, באיזה חור, הם הולכים לשם. הוא הלך לגיהנם מסכן, והם גם כן הולכים לאיזה עוד גיהנם, הוא למעלה, אין למטה. אשר ישמור וציב. הנשמה כל השבעה ימים הולכת לבעה, עד אחרי השבעה, אז היא מסתלקת עונה בעיני יורדת. זו הנשמה. אבל הנפש נמצאת 12 חודש ראשונים. והרוח גם כן, איתה. הנפש כתוב בפירוש בפסוק, באיוב, אך בשרו עלה נכאב, ונפשו עלה תאבל. כלומר, הנפש מתעברת על הגוף. היא יושבת והולכת לקבר, ורואה איך שמתעפים בניו, דרך שהוא מתחיל להרכב, דרך שהגוף הזה שהיא כל כך שברה עליו וקנתה לו כל מיני קרמים לציפורניים ולשיער והתספורת ואיפה החליפות שהיה לובש, מה קרה ככה עובש, מעובש, קבר, תחב, לזה ייחלתי, לזה פיללתי, על זה טרחתי, כמה כסף השקענו בשביל אוכל, הוא אכל, עשו פעם סקר, הבן אדם אוכל במשך ימי חייו, מסעית שלמה של גזר. אחרי זה כיכרות לחם, או-הו, בלי סוף. אחרי זה כל מיני תענוגים, כמה הוא צורך, דברים גשמיים, אז על מה היא, על זה היא בוכה. זה הנפש מתעברת, פשוט זה חינוך. זה כמו גן ילדים, שהילד עלה לכיתה א', אין צעצועים, אז מתחיל לקרוא צעצועים. מתרגל, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, בלי צעצועים, פה לומדים. וככה היא לומדת, היא מתנתקת מהעולם הזה ועוברת לעניינים הרוחניים של גן עדן ושל העולם הבא. זה הפעולה. עכשיו, ורון אזולאי כותב שיש גן עדן פה למטה, והגן עדן הזה למטה, שם הנפש יש לו רשות להיכנס. הרוח יושבת שם והנפש כל 12 החודשים הראשונים. ולמה? שתעלה ישר למעלה, אומר לו, היא לא יכולה. זה דומה לאפרוח שעכשיו יצא מקליפת הביצה. כבר שעכשיו הגיע החוצה, לאוויר העולם. הוא עדיין לא יודע, הוא לא יודע, הוא אפילו לא יכול לראות, אין לו עיניים, אז ניצחים לו עיניים, ואת מתחיל לצייץ, ואת מתחיל לאכול, הוא לא יודע אפילו לאכול, אז אמא שלו מביאה לו, התרנגולת את האוכל, מכניסה לו לתוך הפה, והיא מטפלת בו, והיא שומרת עליו, אם יש גשם או רוח או קור, אז איך שהיא מסופכת עליו, ואם יש חס ושלום חום או שמש, או סכנה של איזה חיה טורפת, מיד לוקחת אותו הוא מסתירה אותו, כמו שכתוב ביושב בסתר, בעברתו יסלח לך, ותחת כנפיו תחסה צינה וסחרה אמיתו. הנפטר 12 החודשים הראשונים הוא דומה לאפרוח. עד שהוא מגדל את הנוצות ואת הכנפיים, ואז הוא הופך להיות עצמאי, והוא עולה. לכן במשך 12 החודשים הראשונים הוא זקוק ללימודים, להשכבות, לקדישים, לעילוי נשמה, לקטנרות, כל הדברים האלה גורמים לו סיוע. וזה לא תדעו, מה זה הדקת הנר? זה מה זה עושה? זה לא זה העיקר. וגם הקדיש, וגם ההשכבה. זה רק לנו עוזר. זה כל מיני פעולות שניתנו לנו לזעזע אותנו קצת, להוציא אותנו משגרת החיים לאיזה דקה או דקותיים, שפתאום הבן אדם עוצר, חושב, מה נו? גם הוא היה פה, גם הוא היה צעיר, וגם הוא אכל ושתה ושמח ועשה כל מה שעשה, והנה הגיע יומו והוא הלך. אמר כבר שלמה המלך, מקרה אחד יקרה את הרשע ואת הצדיק, אלא ההבדל אחד ביניהם, שהצדיק הולך לגן עדן, והרשע הולך לגיהנם, זה פשוט. זה נעשה לנו. כשאדם עושה השכבה לאחד מקרוביו, אז הוא פתאום נהיה רצילי באותו רגע, ואז הוא חוזר לתשובה, מהרהר תשובה בלב. הוא יכול להימנע מעבירות. כל זה נזקף לזכותו של המשפט. זאת אומרת, להתלונן, או שהוא קורא בשבילו קדיש, או שהוא לומד, או שהוא מתייחד איתו, עושים לו הזכרה. מה זה עושה? זה לנו, לחיים, זה אותנו מעורר, ואז ממנה זה עושה שאנחנו עוזרים בתשובה, וזה גורם לחתוח למת. אבל לא שאת להקט הנרם עושה לה, זה שום דבר. עושה שעשה לו השכבה, עושה כבר, עושה לו השכבה, זה כמו שיש טיפשים. באו בירושלים בשבתות, ביום שבת, והדליקו שם נרות. מסכן, המת הזה מסכן, זה מענישים אותו כפל כפליים. או יש הרבה שעושים מזכרות להורים שלהם, מחוסר ידיעה, לוקח במכונית, בורקס, נצים של חמינדוס וכל מיני דברים, וגם חמוצים, הוא לא שוכח גם את הקוקה קולה, והוא מביא לבית הכנסת, הוא עושה קידוש לאלוהי נשמת אבא שלו, והוא נוסע בשבת. מסכן האבא הזה. כי מה, האמת נהנה מהאוכל, הוא נהנה מאיזה דבר, אבל כבר, זה שאתה נזכרת שיש לך אבא, ונזכרת ממעשה, ואולי אתה מנסה להעתיק את הדרכים שלו וללמוד מדרכיו, זה יעזור לו. אבל שהוא עושה בדיוק ההפך, זה עוד יותר גרוע. זה עדיף שאולי יעשה את זה. אמר לי יהודי אחד, שהוא היה בלוס אנג'לס, הוא חזר לשם, הוא אומר לי זה יהודי, הוא אומר, אתה לא תאמין. ביום שבת, בבוקר הוא לא היה בבית הכנסת. תום הגיע במנחה, שם הוא התפלל בשלוש אחר הצהריים מנחה, הבן אדם כבר בשתיים וחצי הגיע. עם אוטו, ישב בבית הכנסת, תחנה אותו בחדיון, לפי החוק, איפה שיש עצירה, איפה שיש חנייה, הוא לא גזר חנייה של מישהו אחר, עצרת אוטו, חיפת המנוע, נכנס לבית הכנסת, הוא היה מעשרה ראשונים, מבינים כבר מה זה. ואז הוא פתח את הסידור, אומר לי הרב, מאיפה הוא התחיל? וינועם, השם אלוקנו עלינו, פתח אליהו הנביא, זכור לטוב ואמר, עם מנגינה, רבע שעה לקח לו לקרוא פתיעת אליהו. חיכה שיהיה מניין, עומד אומר חדיש. הרב הוא מתחיל לקרוא למנצח מילה במילה עד שיגיע הזמן אשר יושב לביתך 3:00 אומרים אשר יושב לביתך יענו בדויק הכל בסדר אבל מה? באת ביום שבת עם אוטו אומר יש לי אזכרה של אבא שלי 12 חודש של אבא שלו אתם יודעים מה שכתוב נורא להיום הרי ידוע שכהינם ביום שבת הוא שובט וכך כתוב עכשיו אנחנו אמרנו, לבוא כל בשר להשתחוות לפני אמר השם. אז הוא שואל, יש פסוק אחר שאומר הפוך. ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים לי, כי תולעתם לא תמות, ואישם לא תפדה. והיו דראות לכל בשר. אומר הזוהר, מה זה? ביום שבת, הגהינם שלהם עובד. ביום כיפור, הגהינם שלהם עובד. פסח, סוכות, גם יום העצמאות, הגהינם עובד. זאת אומרת, הלא שבתון, לא עובדים היום, ורגע. למי לא עובדים היום? לזה ששמר שבת. אז ביום שבת, את כל הרשעים מגיהינם מוציאים אותם משם, לוקחים אותם לאיזו מחלקה מסוימת, והם נחים שם עד מוצאי שבת. כשאנחנו אומרים במוצאי שבת, זה אתה קדוש יושב תהילות ישראל, וקרא זה, יוצא ואמר, קדוש, 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 יושב צבאות, אז מפעילים את הגיהינם, מחזירים אותם שם. אבל עד מוצאי שבת, לא. עכשיו, אתה אומר שאלה, דנים אותה מגינה, אומר כן. אלה שחיללו שבת, אלה שלא שמרו שבת, אלה משאירים אותה מגינה. אבל גינם לא עובד, אומר כן, הוא לא עובד. אבל האש שלו הייתה עובדת שם מיליארד מעלות. אז הפסיקו את האש, אז במקום מיליארד, זה 990 מיליון מעלות. עכשיו, הוא נשרף את 990, זה בלילה. אז בבוקר זה ירד את 980, 900, זה גם סורף. הם נשרפים שם. זאת אומרת, מי ששומר שבת, אז הוא לא רואה, הוא יוצא מגיהינם בשבת, הוא עובר במחלקה אחרת, בגן עדן מנוחה. אותו דבר בראש חודש. אדם ששמר חגים ומועדים, וכיבד ראשי חודשים, להתפלל, אז אפילו שהוא עשה עבונות, בראש חודש יש לו מנוחה. יותר מזה, לא נביא ישחי כותב, ואם להם למתים אפילו נגנים, כמו שפה יש להקור, זמר וזה, איזה תמיד אתה אוהב לשמוע, מביאים לו בראש חודש, עם קרנג'ה, מה צריך שם, הוא יודע, יש שם דומבורג, וכל מיני טאולה, ועושים על ילד ילד, עם מה שהוא אוהב. כל ראש חודש חפלה על הכיף כיפה. ביום שבת, הבננה במסכן יהודה שאחרי שבת מחזירים אותו לגינה. זה כך זה הולך, אבל לא יותר מ-12 חודש. זה הרשעים. עכשיו נעשה סדר בדברים. נמצא נשמה, בהנחה שאדם עשה מצוות, אז יש לו נשמה, היא תעלה ישר לגן עדן העליון. הרוח הולכת לגן עדן התחתון. הנפש נמצאת בקבר כל ה-12 חודשים. אחרי 12 חודש, הנפש עוזבת את הקבר, ולאן היא הולכת? לגן עדן התחתון. חוץ משבתות וראשי חודשים, הם עולים. אין בגן עדן התחתון כלום. כולם עולים לגן עדן העליון. וכאן אנחנו מגיעים לעיקר. כתוב היה מדי חודש מחודשו מדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפני, אמר אדוני. מה פירוש והיה מדי חודש מחודשו מדי שבת בשבתו? הנפש אין לה קשר עם הנשמה. הנשמה לא יודעת מה קורה בעולם הזה בכלל. יש ויכוח בגמרא או מחלוקת. אם המתים יודעים מה מתרחש פה, יודעים את החדשות, כל ההתפתחויות, או לא. יש פעם הגמרא מוכיחה שכן, הגמרא מוכיחה שלא, מה שלא מתרצת, מה שמתרצת. הזוהר אומר, תשמע, שבדל בין הנשמה של המת לנפש של המת. הנשמה של המת היא נמצאת למעלה, ולא יודעת בכלל מה קורה פה, מהעולם הזה. שום דבר מהעולם הזה היא אינה יודעת. והיא מתעסקת אך ורק מעניינים הרוחניים שלה, והיא לא יודעת בכלום. הנפש שנמצאת כאן, היא יודעת בזה. עכשיו, הנפש לא יכולה לעזור לנו, כי היא עצמה זקוקה לעזרה. הנשמה יכולה לעזור, לבקש מריבון העולמים, היא פוגשת את הקדוש ברוך הוא כל יום. אז היא יכולה לבקש, אבל היא לא יודעת מה צריך לעשות כדי שהיא תדע. איך עושים שהיא תדע? אז הוא אומר, או שהולכים לקבר, מבקשים רחמים, ואז הם הולכים לקבר, אבל לא כל אחד יכול לבקש. אם הוא יבוא עם תשובה, ועם מעשים טובים, ויחזור בתשובה כמו שצריך, יש לדעו בטבריה, יש נערה אחת, היינו הולכים לשם הרבה, מורבי היה הולך, מערת רב כהנא. רב כהנא היה תלמידו של רב, הוא קבור בטבריה, אחרי קבר רבי מאיר בעל הנס, מרחק חצי קילומטר משם. הוא רב כהנא, הוא היה מבית העלי, רבי יוחנן דרך אותו, בית העלי היו צריכים למות בגיל 40. רבי יוחנן דרך אותו, הוא עריך ימים רבים מאוד, רב כהנא. והוא שנפטר, קרוב היה בטבריה. בטבריה, הקבר שלו עד היום ידוע, נערה, מי שיש לו חולה או אישה עקרה, היו כן להתפלל במערה של רב כהנא, ונושעים. עכשיו היום, המערה ידועה, זה באזור המלון, יש שם גני חמה של חמי טבריה, אז באזור של המלון, שם למעלה יש בגבעה שם את המערה שלו. זה כמו כיפה בנו מעל זה, ויש כמו איזה חדר, חדרון קטן כזה, מערה עם כוחים, אתה רואה כוחים, והארונות קבורה מאבן, כמו בתקופת התלמוד. אבל רבי רפאל אוחנה כותב, שלפני 200 שנה, כמה פעמים היו באים אנשים להתפלל בקברו של רב כהנא, ורואים שם נחש. נחש. עומד בעמדת תקיפה. נגד כל מי שיכנס. אנו באיום. מוציא את הלשון, פותח את הפה, מנסה לתקוף. כל מי שמתקרב. אנשים רוצים להיכנס להתפלל, לא יכולים. אז עומדים בחוץ או שורכים. הולכים משם. אומר רב רפאל אוחנה שכמה פעמים באו אנשים הלכו לרב. אמר, לא. עושה תשובה. אז היה עושה תשובה, לא עכשיו, עושה תשובה ברגע אחד, עושה צחוק, מוצרה, אתה עושה תשובה ככה מוציא מהשפה ובחוץ, וחוויתה, תתוודע על העוונות, תחשוב מה לא בסדר, מה אני צריך לתקן, מה אתה עושה מהיום והלאה, זה תשובה. מחר תצום, מה לא תצום, תבוא תקבוד בים, בכנרת, תהיה טהור, בזגדים תיכנס. אומר, יש שבאו וראו שאין נחש. הנחש עדינו הסתלט, נתן להם רשות להיכנס, נצאו להתפלל. ויש, אפילו שצמו, וטבלו, והתענו, ועשו הכל, הנחש עדיין עמד. לא עשו כפרה כמו שצריך, לא עשה תשובה כמו שצריך. כי אדם צריך להכניע את עצמו, יעזוב רשע דרכו, וישאר אין מחשבותיו, וישוב אל אלוהינו, כי הרבה לסלוח. הקדוש ברוך הוא רע וחנון, אבל בתנאי שנעשה תשובה מתוך הלב. אז מה יוצא? שנתפלל על קבר של צדיק. היום אנחנו הולכים ובאים הרבה קבלות של צדיקים. קבר רבי שמעון, נכנסים. השאלה אם רבי שמעון בכלל שומע מה שאנחנו אומרים. אנחנו מדברים ברצינות. כי דברים יוצאים מן הלב, נכנסים לתוך הלב, נכנסים לתוך האוזן של הצדיק. וצדיקים במיתתם קרויים חיים. מתי התפילה היא טובה? כשאדם מתפלל מתוך הלב. תוך הלב, זעקה גדולה ומרה, ואז האדם הזה שצועק לקדוש ברוך הוא מלב מר, וכמו שראינו אצל חנה, חנה הייתה עקרה, איך היא נפקדה? כתוב שם בפסוק בפירוש, והיא מרת נפש, ותתפלל אל השם וברכות תבכה, ותאמר, אם ראו תראה, ועוני אמתך, וזכחת ולא שכחת את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, והבאתי לשם והיה שם כל ימי חיות. והיא מרת נפש. זאת אומרת, למה אני צריך לכתוב את זה? אנחנו יודעים שאישה עקרה היא מרת נפש. מה גם שלבעלה יש אישה שנייה, פנינה, ופנינה היה לה שבעה ילדים, ולחנה אין כלום. בטח שהיא מרת נפש. והגמרא אומרת שהיא שפכה את כל המרירות נפשה בשעת התפילה. והיא השאירה רק את עצמה. היא לא התלוננה. זה הטעות שלנו. הרבה פעמים רבותי אנחנו באים להתפלל, עושים ההפך. כל מתקן קלקלנו. אדם מתחיל להתלונן, ואומר למה לזה נתת, ולמה לזה, מה עשיתי, מה אתה רוצה ממני, אני אתה שתדבר על הקדוש ברוך הוא, תקבל את הכל באהבה, אבל תבקש ברחמים, בחסד, בתחנונים, צריך לדעת איך לרצות את הקדוש ברוך הוא, כי מידת הדין היא עומדת ומקטרגת, היא מפריעה, צריך לעשות דבר שמידת הדין תסתלק, איך מידת הדין תסתלקת, והאם זה על ידי צדקה, האם זה על ידי תשובה, האם זה על ידי תענית, זה על ידי כל מיני דברים. הנה, הימים האלה, מהשבוע הזה, התחלנו ימי השובבים. כל השבתות הללו, שבתות שמות, בעירה, בו, בשלח, יתרום, משפטים, אלה שישה שבועות, זה לא תלוי בתאריך בחודש, אלא תלוי בקריאת פרשיות השנה. כמו שאנחנו מתחילים ספר שמות, מתחילים הימים הקדושים האלה, שאדם יכול לכפר ולטהר את עוונותיו, בפרט עוון של שייך בברית קודש. כל החטאים שאדם חטא, ימי חייו, אם זה הוא בגלגול הזה, ואם זה בגלגולים שעברו, הימים האלה. על ידי כל מיני דרכים. יש ספר, שמו כיסא אליהו, הוא כתב שם אולי 150 פטנטים, מה זה תשובה? זה לא רק דבר אחד, כן, עושים תעניות, לא. וגם לימוד תורה, שמירת שבת, מדינת צדקה, זהירות בכיבוד אביהם, זהירות שתיקה בבית הכנסת. כל המצוות, בקיצור, כל האזהרות שהורו לנו רבותינו, הם מיוחדים בימים האלה. וזה תשובה. עכשיו, כשאדם הולך לקבר של צדיק ובקש רחמים, זה לא כל צדיק יעננו. הצדיק גם לא נמצא שם על הקבר, איך הוא נמצא? בבית דין של מעלה, הוא נמצא בישיבה של מעלה, הוא יושב ולומד שם עם כל הצדיקים. הוא לא פנוי כל רגע לרדת, לשמוע כל אחד מה שהוא אומר. רבנו הרי אומר, לא הולכים על קבר שני פעמים ביום אחד. ושהתרדת כבר, הזמנת אותו פעם, אתה פונה אל השני. יש לך בעיה אחרת, אבל מה? לא הולכים לקבר פעמיים. בגלל שזה לא כבוד להפריע את מנוחת הצדיק. אבל הוא לא תמיד יבוא, זה מדובר שהוא באמת יבוא. מתי הוא באמת יבוא? כאשר אתה בא בלב שלם, ואתה ראוי, ואתה באמת מוכן, אפילו שהמעשים לא כל כך טובים, אבל מוכן לתקן, רק לא יודע מה. ובא באמת עובד עצות ומבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא שבזכות הצדיק ישיע אותו, אז הקדוש ברוך הוא ישיע. כמו שראינו, היו הרבה ניסים ונפלאות שקרו על קברי צדיקים, בגלל זה שאנשים ברוב תמימותם ותפילתם התפללו ושפכו שיח לפני הבורא, אז הקדוש ברוך הוא הושיע אותם. זה העניין של הצדיק. יוצא שהצדיק מקומו בגן עדן העליון. בקבר מה נשאר? נשאר רק משהו קטן, כמו איזה נר. כי נשמת הצדיק מאירה כמו שמש. יש לנו פסוק בדניאל. והמשכילים יזהירו כזוהר החמה, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם בעת. הכוכב זה אור עצום כמו שמש, רק הוא רחוק מאיתנו, רואים אותו איזה ניצוץ קטן. אבל ככל שתתקרב, אתה לא יכול, אתה תסתנבר מהאור שהכוכב זוהר. הוא זוכר את הירח שהאור שלו חלש. אבל שאר הכוכבים, יש להם עוצמה אדירה מאוד מאוד. אז זה הצדיק הוא מאיר כמו כוכב. בזוהר כתוב, כל צדיק זה כוכב. כל צדיק כוכב. כשנולד צדיק, נולד עוד כוכב בעולם. נפטר צדיק, חס ושלום, נכבד כוכב. זה שרש"י אומר בפרשה שלנו, באלה שמות בני ישראל, למה חזר ומנה אותם? רש"י שואל, אז רש"י עונה במקום, שהם היו חביבים, שהצדיקים חביבים בפני הקדוש ברוך הוא, הם דומים לכוכבים. למה הם דומים לכוכבים? השמש מהירה רק ביום, אבל בלילה היא לא מהירה. הכוכב הוא מהיר גם בלילה. זה החוכמה. חוכמה להיות צדיק גם מתי שלילה. יש אנשים שהם צדיקים מתי שיש להם מסכורת טובה בבנק, וכל העניינים בסדר בבית, ואשתו מבסוטה ואומרת לו, לך תשאור תורה כמה שאתה רוצה, והילדים הכל בסדר, הכל מנוחה ושלווה, אז הוא בא לבית הכנסת, גן עדן עלי האדמות, בטח שהוא צריך לבוא, והוא מתפלל בכוונה והכל. אבל אם יש לו בעיה הכי קטנה, הוא כבר לא מתפלל, הוא כבר שכח, הוא לא בא לבית הכנסת, לא בא ללמוד, לא בא לעשות כלום. זה לא חוכמה. כמו שיש יום ויש לילה, יש אור ויש חושך. הכוכבים מתי מהירים, רבותיי? מתי שאור ומתי שחושך. גם כשחושך הם מהירים, זה הצדיק. הצדיק תמיד מוסר נפשו על עבודת השם יתברך. זה מעלה גדולה מאוד. מתי מכירים את הצדיק שהוא צדיק? כשהוא חולה. אני אספר לכם מעשה במור אבי עליו השלום. לפני שנה לפני פטירתו, שתראו מה, כשצדיקים איך עבדו את השם, מזה נלמד איך עבדו הדורות הראשונים לקדוש ברוך הוא. שנה לפני הפטירה, הוא חלה, היה לו אירוע מוחי. כל הגוף השתתק, היה בטוח, הרופא היה מיואש, אמר לי, שעניין של 24 שעות. אבל בחסדי השם, עברו כמה ימים, והוא התאושש וקם, התחיל ללכת, אבל היינו צריכים לעזור לו, להחזיק אותו. כי הוא מקל לא רצה לקחת, לא הליכון ולא מקל, למה? מקל זה היה בשבילו גאווה. איך אני אכנס לבית הכנסת, בית השם וגאווה. פעם אנחנו יצאנו מהכותל, גשם שוטף, היה לי מטריה ביד, פתחתי, שמתי מעליו, הוא דוחף לי את היד. פעם דוחף. בסוף הוא יקה אותי. אמר לי, כך, אתה תלך עם מטריה, אני לא הולך עם מטריה. הקדוש ברוך הוא זורק לי, הוא מוריד גשם, מה שהוא מביא זה טוב. אני לא אגיד לו, אני מסתתר ואני מתחכן על זה, זה גאווה. לא, זה היה גאווה, גשם. שעון יד אף פעם לא שם שעון ביד. אומר, מה זה תכשיט, אני מתקשה. איזה דברים הכי קטע, הכי דקדוקים, הכי קטנים. איך לדבר, איך לענות תשובה. פעם בא איזה אדם אחד שהוא חשד בו שהוא מחלל שבת, הוא בקש ממנו ברכה, לא נברך אותו. שתאריך ימים ורחמים טובים, הוא ימשיך לחלל שבת להכניס את הבורא. מה הוא יגיד לו? הוא יגיד לו, תחזור מתשובה, הוא יתפגע. אמר לו, תבורך מפי עליון. זאת אומרת, אני לא מברך אותך, שהקדוש ברוך הוא יברך אותך, אם הוא רוצה. תבורך מפי עליון. טוב, אמר רק דבר, מה מברכתי אותך? אמר לך, תבורך מפי עליון, שהקדוש ברוך הוא יברך אותך. באמת האיש הזה חזר בתשובה אחר כך. אבל רואים את החוכמה, איך לדעת, לכל דבר לתת את התשובה הנכונה. אז מה רוצה לומר לכם? הייתי צריך להיות אצלו בענות השחר. תעזוב את הבית, אני הייתי גר רחוק ממנו באיזה 25 דקות הליכה, ואין מכוניות בשעה הזאת, לא רכב ולא אוטובוס. אז צריך לקום בשלוש כדי להספיק אותו, ואם לא הוא יוצא, הוא יכול לטפול ברחוב. הוא לא מעניין אותו, הוא הולך בית הכנסת. טוב, פעם באנו היה חורף, גשם שוטף. לוקח אותו מהבית לבית הכנסת. הגענו שם בדיוק לפני בית הכנסת ב-100 מטר, עכשיו בדיוק יש, אתם יודעים איך זה הולך בירושלים, מעליות, ירידות, תעלו ערים, נפלו בקעות, ופתאום העירייה שם גם כן, מאחת העיריות המתקדמות ביותר בעולם. אז הניקוז, אתם יודעים איך זה עובד שם, היה שם איזה מקום שתמיד 100 שנים היו יורדים משלוש כיוונים, והיה שם בריכה לא בניקוז מה, עומק של מטר. היה, זה הבריכה. זה היה לוקח יומיים עד שהמים האלה נספגים בבריכת הניקוז. אני הגעתי לשם, אין מה לעשות, אגם היאור של מצרים יש פה. אז אמרתי לו, אבא רגע, אני אלך מפה לראות אם משם זה בסדר, אני אשים בלטות, נעקוף את האגם. אז כשאני הלכתי, אני רואה אותו, הוא כבר באמצע האגם הגיע. והייתה לי בריאה, צריך לנו להיכנס אחריו. ונדם רגל משותקת. סכנה, חורף, קור, 5 מעלות, 3 מעלות, הולך בבית הכנסת, לא מעניין, בבית אלוהים נהלך ברגש, ברגש השדרות, ברד, רוח, גשם, שלג, ככה אומרים רבותינו. חזרו לבית הכנסת, ניצל את התנור לידו, שיבשו לו הבגדים, הנעליים, עכשיו עוד, יש זמן, איפה, אנשים לא הגיעו, מה? הרי הגיעו אנשים, הוא מסובב את התנוך שיהיה גם באחרים, אבל הוא חמם כבו, כולו רטוב, לא רוצה לב. בסירות נפש, ולא קרה לו כלום. לא תשעה ועד האחרון, אמר לי הרופא בפירוש, תיזהר. אם הוא יצאו, אפילו עד 10 בבוקר, הוא ימות, זה היה המילים שלו של הרופא. הרופא גם עכשיו מזמן מת. הוא ימות. אומר לי, תיזהר, דמו, בראש חס ושלום. תיזהר. אומר לי, לא שייך, לא שייך, לא שייך. טוב, אז היה יום תשעה ועד, מה אני אומר? אז אני רומז לו בלילה, אני מדבר איתו, אומר לי, טוב, בסדר, בסדר, אני אומר, תשתוק עכשיו, תשתוק, תעזור אותי בשביל. ותשע ועד עבר בשלום, למדנו, קראנו מגילת אחד, קראנו מפרשים ומדרשים, ויום תשעה ועד הוא בית הכנסת. אז עד עשר הוא בית הכנסת, יהיה 12 ועדיין בית הכנסת, 12 וחצי לצהריים עדיין בית הכנסת, אז הוא בא, אז אני הולך איתו בדרך, אני אתחיל להכין אותו. הסוף, אמרתי, זה לא עוזר, אני רוצה, אבא תשמע, לפי דין, סליחה שאני מדבר, לפי דין תורה, אתה חייב לאכול. אז הוא לא אמר לי, אז השמע שאני אומר לו שזה כבר הלכה, והרמב"ן אומר ככה, והרעבד, וזה כאילו בא לחדש לו, שהרמב"ן אומר ככה, והרעבד אמר כך, וזה אמר כך, וזה אמר כך. אז אמרתי לו אחרי זה, ששאלתי את פי מורנו הגאון בן ציון הבא שהוא נשלח לו כבר שלמה, והוא אמר לי שאוכלים, וגם הוא עצמו אוכל, הוא היה אז פה לבה והוא אוכל. אז הוא אמר לי, בסדר, אבל עליי זה לא משפיע, אז לא, אני לא אוכל. אמרתי לו, רגע, אבל אני רוצה להגיד, למה הרופא הכחיל אותי, אמר לי, אם לא תדע, אין מה לעשות. עכשיו, מה שמצחיק, הוא הזמין אותי לביקורת הרופא למחרת, זאת אומרת, מחרת שעבר אני צריך לבוא איתו לרופא, מה עושים? אמרתי לו, רגע, יש לי קושייה, תפתור לי אותה. אחר מציון אבא שאול אוכל, ואתה לא אוכל. מי לא בסדר פה? אני רוצה להבין, או מותר או אסור. אם מותר לאכול, אז למה אתה לא אוכל? אם חייבים לאכול, אז למה אתה לא אוכל? ואם אסור לאכול, אז למה הוא אוכל? אמרתי לו. אחר מציון באמת, אם הוא לא יאכל, הוא חס ושלום יכול להיות חולה. אני לא אוכל, לא יקרה כלום. זו הייתה התשובה. זה באמת צדיק. אמר לכם את האמת, יעדו אמרתי ידוע קצת, יהיה שעה חמש, תפילה בשבע, שעון קריץ, תפילה מתחה בשבע, לא לפני שבע, בחמש הוא חייב לבית הכנסת. והוא כמו צבי, צעיר, זרץ, תראו תאמין. למחרת נתבע איתו לרופא, תשמעו, זה הבטיחה הכי גדולה. אז הרופא שומע, אומר זה, אני אומר לו, הרופא, אני חייב לומר לך, הוא צם עצמו. הוא צם? לא יכול להיות. הוא מסתכל עליו, תרים את הידיים, תרים את הראש, תרים את הידיים, רואה אותו הוא בריא, והוא אומר לו, אני בריא. הוא אומר, הוא צם? הוא אומר לו, אני אגיד לך את האמת, אתה אהבה, הוא אומר לי, אתה אהבה. ואתה כשלא ראית, הוא אכל. זה היה רופא ראשי של קופת חולים מכבי. רופא ראשי, מכבי, מי כמוך בעלים השם, ראשי תיבות. לא ראית אותך. טוב, אז זהו, מה אני רוצה לומר לכם? צדיקים זה ככה. אמרנו לכם פעם מה פלא יועץ כותב. מה פלא יועץ כותב? יש שלוש סוגים בבני אדם. יש עובדים את הקדוש ברוך הוא לפי טבע. זאת אומרת, אם יהיה קור של אפס מעלות או שתי מעלות מתחת האפס, הוא לא יצא מהבית. שייך בבית. ואם כל בכל אמצעי הזהירות, אם הרופא אומר לא צמים ביום כיפור, הוא לא יצאו. הרופא אומר לאכול חצי, אחרי חצי יום לאכול, הוא יאכל אחרי חצי יום. הוא ילך לפי הוראות הרופא, לפי הוראות הכל, כאן הקדוש ברוך הוא גם כן ישמור אותו. ישמור אותו מתי שיהיה קר מסכנות, מכל מיני דברים, ממזיקים, משדים, מחיות רעות, ממתנגשים. אבל הרי הקדוש ברוך הוא ניסים לא יעשה לו, למה יגיד לו הקדוש ברוך הוא, שמענה, אתה מתנהג איתי לשיטה. יש סוג בן אדם שגם לפי הטבע הוא לא מתנהג עם הבורא, לדוגמה, הוא בא, נגיד, יש איזה מצווה לעשות, אומרים לו, בוא, שבת, לא שבת לבית הכנסת, בוא, אז אמרתי, אני רוצה לישון. הוא ישן 12 שעות, איך הוא אומר? הוא עושה פינגלי בלב שבת. הוא בא הביתה, עכשיו חורף, הוא מגיע הביתה כבר ב-5, 5 ורבע, הוא מגיע הביתה, עושה קידוש, אוכל, שותה, נהיה שם 6, איפה הוא? ישר במתעניני מיטתו של שלמה, 90 גיבורים סביב להם. עכשיו הוא ישן, אומר לי, הרב אני עשיתי בייגלה, מה זה בייגלה? יענו ישן, מ-7 עד 7. זה בייגלה, עשה בייגלה סיבוב שלם של השעון, יענו בייגלה עשה. מ-7 עד 7, יש להם פטנט חדש. ואנחנו שזה, הקדוש ברוך הוא אומר, שזה אתה תלכה את השבת, שתעסוק קצת בתורה, תלמד תורה, אז זה אחד כזה בעולנו, שיש לו, עכשיו טוב, בוא ביום שבת, לא, צריך לישון, שינה בשבת תענוג, ורק איזה שבת זה? כל השבת ישנת, שבת של שינה זה. זה לא ששנה בשבת, זה שבת ושינה. זה השבת באה לא מתוך שינה, ויצאה מתוך שינה. טוב, אז זה הקדוש מקום העושה, גם כשאתם אומר, האיש הזה צריך להיות בסדר, הוא לקח את כל הויטמינים, ויטמין B, ויטמין C, ויטמין D, DDT, כל הסוגים הוא אכל בנע, דווקא החיידק בא ואכל הכל. למה? ושבו הוא אומר לו, תראה, אתה הולך איתי גם נגד הטבע, גם אני הולך איתך נגד הטבע. במידה שאדם מודד, בא מודדים לו. אומר הרב פלא יועץ, אבל יש סוג שלישי של בני אדם. מעטים, אלה הצדיקים שבדור. אלה צדיקים שעובדים את השם בלב שלם במסירות נפש. לא מעניין אותם מה הטבע אומר, ולא הוא אומר, אני חי עוד דקה, אני עושה את רצון השם. לא מעניין אותי מה יאמרו, מה יגידו, מה יעשו, מה ידברו. אני אלך באש ובמים. מוסר נפשו, הוא אומר, אתה מוסר נפשך עליי, אני אתן לך הכל, אני איתך. יפול מצדך אלף, הוא מבא ממניך, אליך לא יגש. רק בעיניך תביא בשלומת השם תראה. זה זוכה לראות הכל. זה היה משה רבנו. אנחנו קוראים לו פרשה, נקרא הפרשה הזאת, שמשה היה רואה את צאן יתרו, שהוא ניגש בסנה ורואה סנה בוערך האש ואיננו מוכן. מה זה איננו מוכן? זה בדיוק כמו שאמרנו. אדם שמוסר את נפשו, אפילו שיהיה לו כל האיסורים שבעולם, הרופא מזמן יגיד לו שהוא היה צריך למות מזמן. אותו עדיין חי, הוא רענן, והוא מתפקד ועושה הכל. למה הוא מאמין רק באחד? יש אחד מלמעלה שהוא שומר אותו והוא מגן עליו. אבל מה האמת רבנו בחיי אומר שאנחנו לא יכולים כל אחד מאיתנו לבוא ולהגיד אני כזה, אין דבר כזה. זה רק יחידי זמונה שיכולים לנהוג בדרך הזאת, אלה מסוגלים ויכולים. עכשיו מה רצינו לומר? דבר מה שלמדנו, מחזור מה שדיברנו מקודם. הנשמה נמצאת למעלה, והנפש פה למטה בעולם התחתון. הנפש לא יכולה לעזור, שאנחנו הולכים בקבר של הצדיק ומבקשים, נפשו נמצאת שם, היא לא יכולה לעזור לנו. יכולה לעשות דבר אחד, ללכת לקרוא לרוח, והרוח הולך למערת המכפלה, נכנס לאבות הקדושים, מבקש ויזה, ונכנסים משם דרך מערת המכפלה, לגן עדן העליון, מודעים לנשמה, אז הנשמה יורדת, שומעת את הבעיה שיש, היא הולכת לקדוש ברוך הוא לבקש רחמים. זה בתנאי שכל הפרוצדורה שאמרנו עבדה בצורה תקינה וישירה, בתנאי שהבן אדם שהגיע תשובה בשעת רצון, עשה תשובה כמו שצריך, ביקש בקשה כמו שצריך וביקש בקשה נורמלית, לא ביקש איזה שטויות, כל מיני, התקלקל לו המזגן באוטו, אני יודע מה שקרה, או שרוצה להחליף את הצמע של המכונית, או איזה שטויות שמטרידות אותו. זה בעיות באמת רציניות שהן תלויים, חיי האדם תלויים בהם, זה באמת, אדם כזה יבוא יבקש רחמים, הנשמה תרד ותתפלל עליו. אבל רבותי הזוהר אומר, יש יום אחד בשנה שלא צריך לא את הנפש ולא את הרוח ולא צריך לא תענית ולא תשובה ולא כלום, אלא זה יום פטירת הצדיק, יום פטירת הצדיק, כל שנה ושנה באותו יום, לפעמים זה גם כל השבוע, זאת אומרת, אם הוא נפטר בסוף השבוע, אז החל מיום ראשון, אם הוא צאי שבת, נשמתו של הצדיק נמצאת על הקבר, וכל מה שאתה מבקש, יכול לבקש שם. והיא נמצאת בעולם הזה, זה לא רק על הקבר, כתוב, זה נשחי יחי, שכל מקום שעושים לימוד לכבוד הצדיק, או התעוררות, נשמתו תבוא לשם, מתבקש שם רחמים. ולכן צריך לבוא להדליק את הנר, בכבוד, להדליק נר, אין כבודו. טוב, נר, שחכם סימן צפי, שמחר בעזרתו, יתפרק מחר יום. כמה? 101.
150.
ביטל בת אהובה, שהשם ישלח לה את פרס למען, כבר את הגוף. טוב, עכשיו אחרי שהגענו את הדרך נמשיך עוד קצת בכמה דברי תורה. אם כן, ראינו רבותיי כמה מעלה של אדם שמוסר נפשו בשביל המצוות והתורה, אז הקדוש ברוך הוא שומר אותו. אין לו שום דאגה משום דבר, ולא צריך לחשוש משום איזה עניין של דבר שלא בסדר. אבל האמת היא שצריך לדעת שלהזכיר את המת, נחזור להלכה גם, להזכיר את המת, חוץ מ-12 חודשים ראשונים, אין להזכיר אותו. אחרי 12 חודש, לא מזכירים את המת, רק בשנה, באותו שבוע שחל יום הפטירה, ולא יותר. יש כאלה שעושים משכבות מדי פעם, לא טובים עושים. כתוב, אם מזכירים את המת שלא בשעת הפטירה שלו, אז דנים אותו שם בשמיים. אז מזמינים אותו עוד פעם למשפט ודנים אותו. בכל שנה לשנה, באותו שבוע שהוא נפטר, מגיע התאריך של השבוע, מה עושים בשמיים? מעלים אותו למדרגה יותר עליונה, אבל הוא מבקש עוד יותר גבוה. שם למעלה אין סוף למדרגות. מיליונים של מדרגות יש של עולמות. וכל צדיק נכווה מחופתו של חברו, רוצה לעלות יותר גבוה. ואז כשהוא מבקש לעלות יותר גבוה, רוצה לעלות לאותה מדרגה, ואז ממנה דנים אותו אם מגיע לו או לא מגיע לו. ואז לאור זה צריך סיוע שלנו פה, של האנשים החיים בעולם התחתון הזה. לכן מזכירים את המת באותו שבוע בלבד שהוא נפטר. יש נוהגים גם בחגים, בראש השנה ביום כיפור בעיקר. אשכנזים יש להם גם מנהג באחרון של החג, כמו ביום שמחת תורה, ביום שביעי של פסח. אנחנו לא נוהגים בזה, כי אין לזה שום מקור. לפי הקבלה אין לזה מקור. מקור אפשר בראש השנה ביום הכיפורים? כן. כיוון שגם דנים אותם, כתוב, ספרי חיים ומתים לפניך נפתחים. או באותו שבוע שהוא נפטר, אבל באותו שבוע שהוא נפטר, באמת נשמתו מאירה אור עצום, הוא יכול באמת להאיר סניגוריה עצומה על החיים שעושים לו גם כן בעירי נשמתו. יש מסופר לרבי צבי מזידיצ'וב על השבת. לצבי מזידיצ'וב, הגאון עצום, היה איש קדוש ונורא. היה לו אזכרה של אמו. הוא היה תמיד כל שנה נזהר ביום האזכרה של אמו להגיד קדיש, ללמוד 18 פרקים של משניות, ואחר כך היה אוסף תלמידי חכמים ונותן להם סכום כסף, מחלק, צדקה. והיה קורא לזה תיקון. מה זה תיקון של המת? איזה חי שקלים, או איזה אני יודע מה עושים לפעמים, יש מודעות, לא יודע מה שהם עושים עם הכסף כאן. תיקון זה צריך, אדם שרוצה באמת לעשות לנפטר, יאסוף הוא, אנשים כשרים, יראה שמיים, וייתן להם ללמוד, שישבו, ילמדו, וייתן להם כסף. ככה הם עושים פעם. פעם שהיה לו עלינו אדם חולה, היה לו חולה, מה עושה? אז הוא הולך לאיזו ישיבה, לאיזה מקום, והוא רואה מעניין, מבקש מהאנשים, בואו לבית הכנסת. מכיר אנשים עניים, אומר, 10 אנשים אוסף שיקראו תהילים חצי שעה לתפועת החווה. נותן להם סכום, אחד המרבה ואחד הממעיט, בלבד שיתכוון לגבול השמיים. כשאדם נותן צדקה לחווה, אין כל דבר יותר גדול מזה. אבל שזה יגיע באמת לידיים הנכונות, לא תמיד, לצערנו, תדעו היום, צריך הרבה הרבה זהירות, שבאמת הכסף יגיע לתעודתו. אמר לי אחד, שפעם בא אחד לבקש ממנו כסף, אז הוא נתן לו 100 שקל, למה לא תראה? אני רוצה לך 100 שקל, אבל אני מתחנן בפניך, שלפחות שקל אחד ילך לדוד חכם. זאת אומרת, הוא יודע שהכסף הולך, מי יודע מה עושה האיש הזה, הוא ייקח חלק גדול, אבל לפחות, שמתוך 100 הזה תיקח שקל אחד, תיתן לדוד חכם. לכן הכי טוב שאדם יעשה את זה בעצמו, לא יסמוך על אחרים. בדבר יש לו איזה, למשל, השכרה או מה, הוא יאסוף 10 אנשים שישבו ילמדו. אבל זה מה שאדם צריך לעשות, הוא בעצמו. למה לסמוך על אחרים לקחת קבלן וקבלן משנה, והוא קבלן משולש, קבלן מרובע, בסוף יישאר כלום. יהיה קבלן אפס בסוף. אז ככה האדם יעשה בעצמו. עכשיו, רבי צבי מזידיצ'וב, היה רגיל כל שנה לעשות כך. שנה אחת, שכח. הפטירה של אמא שלו, פשוט נעלם מהזיכרון שלו. ככה, מהשמיים, נדע. עבר היום, עכשיו היא מחכה. זה מה, לאמת, זה לא עוד דבר. מת שמרגילים אותו לאיזה דבר, זה בעיה כבר. מתרגל. עכשיו היא מחכה. הוא לא... נגמר היום, והוא למד תורה על כל רגיל, לא אמר קדיש, שלא קראת המשניות, ולא חילק את הצדקה לאנשים, ונהיה אמצע. לילה הלך לישון, ישן, והנה לאישה, ותבוא אליו עמו בחלון. אמרה לו צבי, ומשכה לו את האוזן. אמרה לו, זה שלא קראת הקדיש, מחלתי. זה שלא אמרת משניות, גם כן מחלתי. אבל לא חילקת צדקה לעניים, מה עשית? אז הוא אומר, אמא, על מה את מדברת? זאת אומרת, היום היה הזכרה שלי, שכחת, כך וכך היום בחודש. אמרה לו, אמא, מה עשיתי? אמרה לו, מחר, נלך, קדיש כבר עדיין, עבר הזמן. עבר הזמן, לא בטל קורבנו, אתה אומר קדיש אחרי הפטירה, לא יעזור, כלום. צריך לאותו יום או לאותו שבוע. חלף היום, גמרנו. הרי מוצאי יום הפטירה, בערבית כבר לא אומרים. במנחה אומרים, ערבית די, נגמר. אם עדיין יש שמש, כן, אפילו שהתפללת ערבית נגמר. אבל שקעה חמה, יצאו הכוכבים, נגמר, זה יום חדש. אז אמרה לו, מה הוא עשה למחרת הלך ואסף את העניים ושילם להם כפול שלא כפרה, והוא כתב את זה בספר, שאדם יזהר מאוד בדבר הזה. זהו כמה צדיקים, גדולים צדיקים מדתם יותר מבחיים, שאנחנו עושים בשביל הצדיקים, והם אחר כך עושים בשבילנו. זה בעיה מדי חודש בחודשו. אותו חודש בשנה שהוא נפטר, אנחנו סופרים לו 12 חודשים. ומדי שבת לשבתו, מה פירוש שבת לשבתו? אלא זה שלמדנו. שאם מגיעה השבת ובאמצע השבוע חל יום ההזכרה, מתחילים להגיד קדיש מאחר בשבת. לכן גם אם אפשר לקחת מפטיר, עדיף לקחת. אבל אם אתה רואה מישהו אחר שהוא מסכן, הוא אין לו מי שיקח מפטיר, זה תלתר לו. ואם אתה מבטר לאחרים, זה יותר טוב. אומרים שהיה בישראל מסלם פרה שלום, היה איש מוסר גדול. אז הוא היה לו פטירה של אמא שלו. יום הפטירה של אמא שלו, הוא היה צריך להגיד קדיש. וגם לקנות מפתיר. פעם את הכנסת, שם אצל אשכנזים בחוץ לארץ, היה רק איש אחד אומר קדיש. אין שניים שיגידו קדיש. איש אחד בכלל. זה ידוע, זה התור של הרב. היה שם את הכנסת איש אחד בעולנו שנשדרה לו ביתו הקטנה. ילדה. האמת זה לילדה ולילד לא צריך להגיד קדיש. כי הם לא חייבים במצוות ולא נענשים, ואין בדין של מעלה מענישים למטה מגיל 20. לא עושים להם מזכרות ולא עושים להם את כל מה שעושים לאדם מבוגר. אדם מבוגר אחרי גיל 20 כבר יש לו עבונות, כבר יש לו תיק למעלה, אבל הצעיר ועלינו, אין לו שום דבר וצריך לעשות לו. בקיצור, הרב ראה שהאיש הזה נורא בצער, אז הוא ויתר על הקדיש והמפטיר שלו ונתן את זה לאיש הזה. אז שיצאו בבית הכנסת, אמרו התלמידים לרב, רב, רוצים להבין, טוב, אתה ויתרת, את שלך ויתרת, אבל איך אתה מוותר על חשבון האמא שלך? האמא שלך הפסידה. אתה בסדר, ויתרת, אבל אמא שלך הפסידה שאין המפטיר, אמא שלך הפסידה שאין הקדיש. אמר להם, האמא שלי הרוויחה, הפסידה קדיש, אבל הרוויחה מצווה גדולה מאוד מאוד של גמילות חסדים. עזבתי לאדם שהוא בצעד, ומעצם את הכנסת היה יוצא דעגמת נפש, שהוא לא לקח מפתיר. לפעמים יש אנשים שחושבים שזה סוף העולם. אם הוא לא יעלה מפתיר, אז חס ושלום, באמת לא יעלה. זה טעות. טעות צריך לוותר. אז תיקח עלייה אחרת. אפילו לא עלייה, תעשה לו השכבה אחר כך. לא צריך לעשות מלחמה בשביל זה, וזה לא יתקוב עדין את ה... לא כתוב שזה חובה, זה לא חובה. זה רק אם אתה יכול, אם יש באפשרותך, תעשה את זה. אין באפשרותך, אתה פטור. אף אחד לא בא אליך בטענות. אבל מה רואים מכאן, רבותיי? כמה זה מעלה של צדיקים שבמיטתם כראויים חיים, כמה שאדם מאיזה. אני רק אסיים שוב פעם בעוד איזה סיפור שניים לפני שנלך לבתינו לשלום. הרב השלום כמה היה נזהר מכבוד השבת. הזכרנו את ידי שבת ושבתו. כבוד השבת רבותיי צריך לדעת שעיקר כבוד השבת זה לימוד תורה בשבת, כמו שאמרנו מקודם. שבת זה היה דבר פלא. הצהריים, יום שישי, החל מהצהריים, בשעה אחת בצהריים כבר היה בבית הכנסת. אני אם הייתי מגיע באחד ורבע, זה כבר נקרא איחור. אם בגדי שבת ביום שישי בצהריים אני מדבר, בשעה 10 כבר הולכים למקווה ומתרחצים ומחליפים בגדים וגוזזים ציפורניים והכל מוכן להחמין על האש והכל הכל הכל גמור. הולכים לבית הכנסת. 6 שעות לומדים תורה לפני כניסת שבת. יודעים מה זה 6 שעות? זה אתה נכנס לתוך גן העדן, זה אתה לא הולך לקראת שבת, אתה כבר נמצא, כל כולך הפכת להיות חתיכת שבת אחת. ואז אתה מקבל הבנה מה זה שבת, מה זה שבת. שבת, מה זה שלא לדבר דיבור חול בשבת. לכת הבית, השלט ללמור. עכשיו, מה, בישולים, פלטות, מי היה פלטה או זה? הכל חס ושלום, אין דבר כזה. היה, הוא היה חולה, היה צריך לשתות תה הרבה, והיה סובל אבנים בקריות, היה תקופה שהיה לא אבנים בקריות. אז הרופא היה אומר לו לשתות כל חצי שעה, עכשיו יש לתת תה. ובחורת גם, המשפעל, המצונן, מה עושה תה? איך הוא יעשה תה? היה מפחד. אולי ישים את הסן, זה צובע. אם ישים את המים, מרשת. אם זה, מה היה עושה? היה פעם בקבוקונים קטנים כאלה, כמו של תרופות, סירופים, שוטפים אותם, ומלאים בתוך זה תה, עם סוכר, עם הכל, הכל מוכן. סגור, וזה היה מונח על התנור של שבת. הרבה פעמים זה גם היה נשבר, היה מתפוצץ מהחום, היה נשפח שם, עושה גם כזה, זה מרק של תה שם, מסגים החמים. אבל מה? בקבוק מוכן. פעם שאלתי אותו, למה חנפיה לא טוב? המחם הזה שאנחנו פותחים, סמואר, חמפיה, אומר לו, תשמע, זה אם פתחת אותו, הוא היה כל כך מחמיר, היה אומר, אסור לסגור אותו. כי אם פתחת, זה כל המים מתחילים לרדת. איך אתה עוצר את זה? כאילו אתה מבשל בשבת, כאילו. ובעצם מותר, מצד הדין זה מותר. אבל בשבת, תדעו, יש חומרות רבות, הלכה כדברי המחמיר בשבת. איזה חומרות על גבי חומרות על גבי חומרות. וחס ושלום, שולחן שבת, מי היה מעיז לדבר מילה אחת של חול? מי יעיז לשים את היד שלו על השולחן? שולחן שבת זה מזבח. בשעת שעות שבת, כולנו יושבים באיזה הצילות, באיזה קדושה. חשמל מעולם לא השתמשנו בחשמל בשבת. למה? עובדים בחברת החשמל בשבת. אז הם מכינים את החשמל ואנחנו נשתמש, חס ושלום. היה למפות כאלה, מנורות נפץ עם הגלגל הקטן הזה שמעלים ומורידים את הפתילה. זה היה תלוי בקיר, והיו קוראים לאור הנר. זה בשבת, ככה היה. יושבים, לומדים, ושרים, בשבת, וכו' וכו' וכו'. ככה זה היה כל הזמן. ואין בשבת להשתמש לאור חשמל, לא מקרר, ולא שום דבר אחר. למה? היום אנחנו מצילים את זה. מה אנחנו סומכים? שיש חולים, מבחינה ביטחונית גם. אם לא יהיה חשמל, לא יהיה זרם חשמל, זה מסוכן מבחינה ביטחונית. וגם היום יש המון אנשים שהם חולים, גם לא בבתי חולים, בבתים, שהם זקוקים לכל מיני מכשירים המחוברים לחשמל, שהם צריכים להשתמש בהם בשבת. ואם לא יהיה חשמל, הם ייכנסו לסכנה. אז בגלל החולים, אנחנו גם כן משתמשים בחשמל. כי אין בלכו מייצרים את החשמל לצורך החולים ולצרכים ביטחוניים. אבל שוב, זה לא חלק לגמרי. עד היום יש הרבה שכונות שלמות, גם בירושלים, גם בבני ברק, שיש להם גנרטור עצמאי, והוא מפעיל את ה... יש להם חשמל עצמאי משלהם. משלהם השותפים כולם ועובדים עם זה. זו הסיבה, זו הסיבה. אז תראו לכם מה זה. היה דבר מעניין. בלד בשבת שהוא נפטר באותה שנה, אז בערך שבת שפוך לו עושה את אחד, שכחנו בבית. ואז פתאום נכנסה שבת, את לא עושה את דולה. רק עשינו קידוש, נתחיל להתקלקל להרחב את לא עושה. כל השבת יפה. אז כל מי שנכנס ויצא ידע, הנה, הוא לא היה משתמש בחשמל, ושכחו, שכחו. שכחו מנורת חשמל שם, הדולקת, נשרפה המנורה. אין דבר שצדיק נזהר בו, השמיים גם כן נזהרים עליו.